שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון במסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בדף נון עמוד א', שורה רביעית. ראינו בדף הקודם דיוק במשנה שלנו, שאמרנו שאומנם אין לבעל חזקה בנכסים של אשתו, אבל אם הוא יביא הוכחה שהיא מכרה לו, אז החל. כלומר, אישה יכולה למכור לבעלה את נכסי המילוג שלה. מה זה נכסי מילוג? נזכיר, נכסי מילוג זה נכסים של האישה, וכשהיא מתחתנת, אז גוף הנכסים עדיין שייך לה, אבל הבעל, כל עוד הם נשואים, הוא אוכל את הפירות. אם האישה תמות, אז הנכסים ילכו לבעל, אם הבעל ימות קודם, אז הנכסים יחזרו במלואם לאישה. ומה שדייקנו זה שהאישה יכולה למכור בחייה את הנכסים האלה לבעל, ואז גם הגוף וגם הפירות יהיו של הבעל. בדף הקודם הקשנו על זה ואמרנו לכאורה גם אם היא מכרה היא יכולה אחרי זה לטעון שהיא עשתה את זה רק כי לא נעים לה מבעלה, והיא רצתה לעשות לו נחת רוח, אבל באמת היא לא התכוונה לזה. את הטענה הזאת דחינו ואמרנו שאומנם הטענה הזאת נכונה לגבי קרקעות שמשועבדות לכתובה, אבל לגבי נכסי מילוג זה לא נכון. אישה יכולה למכור נכסי מילוג, והיא לא תוכל אחרי זה לטעון שהיא רק רצתה לעשות לו נחת רוח, ולא נעים לה ממנו, כי לגבי נכסים שלה, הבעל לא יכעס עליה אם היא עושה מה שהיא רוצה. אז זה היה בדף הקודם, עכשיו בדף שלנו נראה עוד קושייה על זה מהמאמר. המאמר אומר במפורש, איש ואישה שמכרו נכסי מילוג לא עשו כלום. ולכאורה הפירוש הוא כזה, הם רוצים במשותף למכור למישהו שלישי, האיש ימכור את הפירות, היא תמכור את הגוף, וככה ביחד הם מכרו את הכל. ואומר המאמר, זה לא עובד, הם לא יכולים למכור, וגם היא לא יכולה למכור לו. וזה ממש בניגוד למה שאמרנו שהאישה כן יכולה למכור לו. אז זה הקושייה, אנחנו נראה לזה שני תירוצים. התירוץ הראשון אומר שלא הבנו נכון את מה שהמאמר אמר. באמת הם כן יכולים למכור ביחד לאדם שלישי וגם היא יכולה למכור לו, כל עוד זה נעשה בהסכמה של שניהם. מה שמדובר כאן זה כשאחד מוכר בלי הסכמה של השני. כלומר, אם האיש מכר את הפירות לאדם שלישי ואז הוא מת, האישה מוציאה את הנכס מאותו אדם שלישי. כי ברגע שבעל מת, הכל חוזר לאישה. וגם להפך, אם האישה מכרה את הגוף של הנכס לאדם שלישי ואז היא מתה ראשונה, אז הבעל מתקנת חכמים שנתקנה באושה נחשב כאילו הוא קנה את הנכס כבר בהתחלה כשהם התחתנו, ולכן לא משנה למי היא מכרה, הוא קנה את זה ראשון ולכן זה ילך אליו. אבל כל זה לא סותר את מה שאמרנו במשנה שהאישה יכולה למכור את הגוף של הקרקע לבעל. אז זה היה תירוץ ראשון. תירוץ שני, באמת יש סתירה. לפי המשנה האישה יכולה למכור את גוף הנכס לבעל, ולפי המאמר גם הוא לא יכול למכור וגם היא לא יכולה למכור, וזה באמת סותר את המשנה. ולמה זה לא מפריע לנו? כי זה מחלוקת תנאים. ומחלוקת התנאים היא לא לגבי השאלה האם אחרי זה היא תוכל לטעון שהיא רק עשתה את זה בגלל נחת רוח, והיא לא התכוונה לזה, אלא שאלה עקרונית יותר. האם למישהו שיש לו רק חלק מהבעלות בנכס מסוים, סמכות למכור את אותו החלק? או שאם אין לך את כל הבעלות, אתה לא יכול למכור כלום. אז באמת חכמים סוברים שאתה יכול למכור את מה שבבעלותך. אם לך יש פירות, אתה יכול למכור את הפירות. אם לך יש את גוף הקרקע, את יכולה למכור את גוף הקרקע. אבל רבי לזר סובר שלא. ברגע שאין לך בעלות בכל הדבר, אתה לא יכול למכור כלום. והמאמר שאמר שהם לא יכולים למכור, הוא סובר כרבי לזר. והמשנה שלנו היא לא כרבי לזר. ולכן אין בעיה שהמאמר הוא לא כמו המשנה שלנו. איפה המחלוקת הזאת של רבי אלעזר? אז הנושא שעליו דיבר רבי אלעזר הוא נושא אחר לגמרי, עבד. אדם שהיה לו עבד ומכר את העבד לאדם אחר, אבל אמר לו, תן לי לעבוד עם העבד עוד 30 יום. אז כרגע לאדם הראשון יש רק פירות, כלומר גוף העבד כבר לא שלו, ולאדם השני יש רק את הגוף, כי כרגע העבד לא עובד בשבילו. אז יש לו לאדם השני רק את הגוף בלי הפירות. עכשיו יש דין בעבד כנעני, שאם האדון שלו פגע בו והרג אותו, אז אם זה קרה תוך כדי 24 שעות ראשונות מהפגיעה, אז הוא חייב מיתה. אבל אם זה קרה אחרי 24 שעות, אז בניגוד לאדם אחר שהיה הורג אותו שהיה חייב מיתה, האדון לא חייב מיתה. זה נקרא דין של יום או יומיים. עכשיו זה רק באדון של העבד. מי נחשב האדון של העבד במקרה שעליו דיברנו? שלראשון יש פירות ולשני יש גוף? אז יש פה מחלוקת מרובעת. רבי מאיר אומר שהראשון נחשב האדון, כי יש לו פירות, וקניין פירות כקניין הגוף, אז זה נחשב שיש לו הכל, והשני לא נחשב אדון, ולכן לשני לא יהיה דין יום או יומיים, והוא יהיה חייב מיטה על זה שהוא הרג את העבד, והראשון לא יהיה חייב מיטה. רבי יהודה אומר להפך, השני נחשב אדון, כי יש לו בעלות על הגוף, וזה נחשב קניין כספו, והראשון לא נחשב. רבי יוסי אומר ששניהם יהיו פטורים ממיטה כי הוא מסתפק האם קניין פירות כקניין הגוף או לא, ורבי אלעזר אומר ששניהם לא נחשבים אדון כי הוא לומד מהמילים כי כספו הוא שזה מיותר, שזה צריך להיות מיוחד לו, וברגע שלא הכל בבעלותך זה לא מיוחד לך וזה נחשב כאילו אתה לא בעלים על כלום. עכשיו, למרות שהלימודים שם הם מיוחדים לעבד, הגמרא מבינה שרבי אלעזר סובר ככה בהכל. אם דבר הוא לא בבעלותך לגמרי, אז הוא לא בבעלותך בכלל, ואתה גם לא יכול למכור אותו. ועכשיו הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ואנחנו חוזרים לדין שכתוב במשנה עצמה. לבעל אין חזקה בנכסי אשתו, והגמרא מקשה מהמשנה על דין שמה רב. רב אמר שאשת איש צריכה למחות. כלומר, אם היא לא תמחה, יהיה חזקה. ועל מה רב דיבר? אם נאמר שרב דיבר על מישהו זר שבא ויושב לה בנכס, וכלפיו היא צריכה למחות, זה לא יכול להיות, כי זה יסתור משהו אחר שרב אמר, שהוא אמר לא מחזיקים בנכסי אשת איש. אדם זר לא יכול להחזיק בנכסים של אשת איש, כי היא סומכת על בעלה שהוא כבר ימחה. אלא מה חייבים לומר? שכשרב אמר אשת איש צריכה למחות, הכוונה היא שאם בעלה יושב לה בנכס 3 שנים, היא צריכה למחות. כלומר, אם היא לא תמחה, אז לבעל יהיה חזקה. וזה סותר את מה שאמרנו במשנה, שלבעל אין חזקה בנכסי אשתו. אז לשאלה הזאת על רב, אנחנו נביא שני תירוצים, אחד של רבה ואחד של רב יוסף. תירוץ של רבה אומר שעקרונית לבעל אין חזקה בנכסי אשתו, כי הרי ממילא הוא יושב שם ואמור לאכול את נכסי המילוג שלה, אז אין לה שום סיבה שהיא תמחה, אבל אם הוא עושה שם משהו שהוא מעבר לשבת ולאכול, הוא מקלקל לה את השדה, כלומר חפר בבורות, שיחין ומערות, אז כבר יש לו חזקה, כי אז כבר מצופה שהיא כן תמחה. כי יש לו זכות לאכול פירות, אין לו זכות להזיק לה לשדה. אז זה התירוץ של רבה. יש לזה קושייה קטנה, הגמרא שואלת הרי רב נחמן ברבוע אמר, אין חזקה לנזיקין. והגמרא בהווה מן המבינה שהכוונה היא שאם מישהו יושב בשדה שלי והוא לא מתנהג שם כמו בעלים רגילים שהוא אוכל פירות אלא הוא מזיק לשדה, אז אין לו חזקה. כי אני ראיתי שהוא לא מתנהג כמו בעלים רגילים, לכן לא חששתי למחות. אז גם כאן אולי לאישה אין סיבה למחות כי הבעל מזיק. אבל הגמרא דוחה את ההבנה הזאת במה שרב נחמן ברבוע אמר, והיא מביאה שתי דחיות. דחייה הראשונה אומרת שעד רבה להפך. אם אדם מתנהג כמו בעלים רגילים, אז זה לוקח 3 שנים עד שהוא יוצר חזקה. אבל אם אדם מזיק לי בשדה ואני לא אומר כלום, אז זה יוצר לו חזקה מיידית, כי מצופה שאני מחה מיד ולא רק אחרי 3 שנים. אז גם פה אם הבעל מזיק בשדה של אשתו, יש לו חזקה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני למה שרב נחמן ברבוע אמר, שמה שהוא אמר אין חזקה לנזיקים, זה הנושא אחר לגמרי. יש מושג של חזקת השמישין, שאם אני הרשיתי למישהו להשתמש לי בנכסים שלי או בשטח שלי או באיזושהי צורה כמה פעמים, יש מחלוקת אם צריך ג' שנים או לא, אם צריך תנה או לא, בכל אופן יש תנאים שבהם תיווצר לו חזקת השמישין, כלומר שיוכל לטעון שהרשיתי לו כבר להשתמש. אבל אם זה תשמיש שמזיק לי, כמו השן שנכנסתי לבית, אורח של בית הכיסא, אז אפילו שהרשיתי לו הרבה זמן, אני תמיד יוכל לומר לו, מעכשיו אני כבר לא מרשה. בכל אופן, נחזור לנושא העיקרי, אמרנו במשנה שלבעל אין חזקה בנכסי אשתו, לפי רב משמע שיש לו חזקה בנכסי אשתו, והתירוץ הראשון של רב היה שיש לו חזקה אם הוא מזיק לה לשדה. אבל אם הוא רק אוכל פירות, אז באמת אין לו חזקה. תירוץ שני של רב יוסף, ברבע התחתון של העמוד, אומר רב יוסף, מה שרב אמר שאישה צריכה למחות, באמת הכוונה היא לגבי אדם זר. כלומר, לגבי הבעל, באמת לבעל אין חזקה בנכסי אשתו, והיא לא צריכה למחות כלפיו בכלל. אבל לגבי אדם זר יש מצב שבו היא כן צריכה למחות. אבל הרי כבר אמרנו מקודם שלפי רב, אדם זר לא יכול להחזיק בנכסי אשת איש, אז מתי רב אומר שהיא כן צריכה למחות גם כלפי אדם זר? אז באמת זה בסיטואציה מאוד מסוימת. אדם זר לא מחזיק בנכסי אשת איש כשידיין אשת איש, כלומר כשנשואה. ברגע שבעלה מת, אז ברור שאדם זר כן יכול להחזיק. אז מה שרב אמר שהיא צריכה למחות, אז זה באמת אחרי שבעלה מת. אבל עדיין זה לא מובן, כי רב אמר שאשת איש צריכה למחות. אם בעלה מת, אז היא כבר לא אשת איש. אז רב יוסף מעמיד את דברי רב בסיטואציה מאוד מסוימת. שעוד בחיי הבעל ישב פה אדם זר בשדה שנה אחת. ואחרי שהבעל מת הוא ישב שם עוד 3 שנים, ויש ויכוח בין אותו אדם זר לבין האישה. שני מסכימים שאותו אדם זר קנה את הקרקע בחיי הבעל מהבעל. עכשיו האישה טוענת שהבעל לא קיבל איזה רשות, אז ברגע שהבעל מת הנכס חוזר לאישה, והוא היה צריך לקנות את זה ממנה. האדם הזר טוען שהוא יודע שהאישה מכרה בחיי הבעל את נכסי המילוג שלה לבעל, ואז הבעל מכר את זה לו. אז מה עושים? עכשיו, כיוון שהאיש הזה ישב בשדה 3 שנים גם אחרי מות הבעל, אז יש לו חזקה. ולכן, אם הוא היה רוצה לשקר, הוא היה יכול לטעון ככה. יודעת מה את צודקת? באמת, הבעל שלך לא היה אמור למכור לי, וכשהוא מת זה חזר אלייך, אבל אני קניתי את זה ממך מיד אחרי שהוא מת. והנה, אני יושב פה כבר 3 שנים, ויש לי חזקה. אז כיוון שהוא יכל לטעון את זה, הוא גם נאמן לטעון את הטענה האמיתית שלו, שהוא יודע שהבעל קנה את זה מהאישה, ואז הבעל מכר את זה לו. אז זה המציאות שעליה הרב דיבר, ומה שהרב אמר אשת איש צריכה למחות זה בשביל למנוע את אותו מצב. אם את רואה שמישהו יושב לך בשדה, אחרי שהוא ישב כבר בחיי בעלך, ואת רוצה למנוע את הטענה שלו, שיוכל לטעון שהוא יודע שבעלך קנה ממך והוא קנה מבעלך, אז את צריכה למנוע את החזקת ג' שנים שלו. אז את חייבת למחות בשביל שלא יהיה לו ג' שנים בשדה. עכשיו אנחנו שתי שורות מלמטה. עצם הדין הזה שרב אמר שאדם זר לא יכול להחזיק בנכסי אשת איש, כי הוא סומכת על בעלה, זה עצמו במחלוקת, רב אמר ככה, אבל דייני גולה, כלומר שמואל וקרנה, אמרו שדווקא אדם זר כן יכול להחזיק גם בנכסי אשת איש, והיא צריכה למחות. ובסוף כתוב שרב מודה, והגמרא מסבירה שהוא מודה במקרה שעכשיו דיברנו של רב יוסף. והגענו לנקודותיים בשורה הרביעית בנון א' עמוד א', כל טוב.